ננסה לעבור ככה לסיכום קצר לנושא שלנו שאין מבטאים איסור לכתחילה. ננסה להתייחס גם לעוד כמה נקודות קצרות שלא התייחסנו להם. אני אומר, הכל נמצא בסיכום, אז בסוף אפשר לעבור על הסיכום, על כל הדברים, וללמוד אותו, ושם כל מה שלא היה בשיעור, יהיה אפשר להשלים שם. ואנחנו, הנושא הבא שלנו, הוא יהיה נושא של בריאה, של תולעים, נושא מאוד מאוד מעשי. אנחנו כמובן, עד יום כיפור, חוץ מהלימוד של הנושא הזה, אנחנו נראה לפחות את התישון בימי חמישי, נראה אולי עוד, תחשוב קצת בענייני ראש השנה ויום כיפור, דברים שככה יוסיפו ויחזקו אותנו בעזרת השם. אז אני קודם כל מתחיל ממש בסיכום קצר, יסודי, של ממש דברים בסיסים לעשות טיפה סדר. אז ראינו את המקור במשנה בתרומות, ששם רואים שאסור לבטל איסור לכתחילה, ונחלקו ראשונים, האם זה דאורייתא או דרבנן. הוויכוח בין הראשונים, ראינו שלדעת הרייבה, לדעת הרעה, זה דאורייתא, לדעת התוספות, לדעת הרשב"א, לדעת הר"ן, זה דרבנן. ראינו שהמקור של המחלוקת הוא מהסוגיה בחולין. צדיק ח' ביחס לאל נזיר. אל נזיר, אנחנו יודעים שהוא חידוש. חידוש באל נזיר, אתה לוקח את הזרוע ואתה מבטל אותה, למרות שאסור לאכול את הזרוע. והשאלה היא, מה בדיוק החידוש? האם החידוש הוא, אני נעביר לשקופית, נדלג על הרשב"א, הרייבד, יש לנו כאן איזה סיכום שעשינו.
הרב, אתה משתף?
אה,
אני לא משתף. אני עובר את המצגת ואני אמרה לכם, אני לא משתף. איי, איי, איי. טוב שאתם ישראלים. אמרתי לכם, אני עשיתי שיעור שלם כזה בלוס אנג'לס, אף אחד לא אמר לי מילה. אף אחד לא משהו אמר, אני כאילו מדבר על המצגת, וכאילו, רק בסוף השיעור, אני הבנתי שאני בכלל, אף אחד לא רואה מה שאני מראה. אז זאת המשנה שהזכרנו, והגמרא בחולין, ואנחנו מדלגים אל התרשים שעשינו. אז למעשה, מחלוקת הראשונים נובעת מהסוגיה שם, בחולין צדיק ח' עמוד ב' ביחס לאל נזיר, שזה חידוש. השאלה היא מה חידוש? האם החידוש הוא שמותר לבטל את האיסור, אבל בדרך כלל יש בזה איסור תורה. כלומר, יש חידוש מיוחד באל נזיר שאתה יכול לקחת את הזרוע ולבטל בתוך העיל, אבל בדרך כלל אנחנו רואים שיש כאן איסור דאורייתא, שזאת שיטת רש"י והרייבד, ואז אין מבטלים איסור לכתחילה, זה איסור דאורייתא. או שאין איסור תורה לבטל איסור. החידוש הוא שבאל נזיר יש מצווה לבטל את האיסור. ברור שמותר לבטל, זה לא שאלה, מדאורייתא מותר לבטל. כל דין אין מבטלים איסור לכתחילה, רק לרבנן. מה שהגמרא אומרת, חידוש לגבי אל נזיר, אומרים התוספות שיש מצווה שם לבטל, אבל זה שאין איסור, זה ברור. עכשיו, אני לא דן עכשיו בכל ההסברים, ראינו את ההסברים בגמרא, וברשב"א והמאירי, את כל הקושיות. אנחנו לא מתייחסים לזה עכשיו. אני מתייחס לדבר העקרוני. ראינו בפסיקת השולחן ערוך, לא ברור לגמרי, הוא רק פוסק את הדין, לא ברור אם זה דאורייתא או דרבנן. ראינו שמאשך מביא מחלוקת, אבל מסגנון לשונו נראה שהוא חושב שזה דרבנן. ראינו שערוך השולחן גם אומר שרוב הפוסקים חושבים שזה דרבנן, וכך מקובל. שאין לבדים ניסו לכתחילה זה דרבנן. עכשיו, ניסינו לברר למה, מה הבעיה, מה הסברה שאין מבטלים איסור לכתחילה. ואמרנו שאפשר להבין את הדבר בשתי צורות. יש לנו דרך אחת שמדברת על התוצאה של הביטול. אם הביטול הופך את האיסור להיתר, אם יש כאן תוצאה שהופכת את האיסור להיתר, אז מותר לבטל לכתחילה. אבל אם האיסור נשאר איסור, אלא שיש הנחיה שמותר לאכול אותו, אז אסור לבטל לכתחילה, כי אתה הולך לאכול איסור. כלומר, יש לנו שתי הבנות, האם האיסור אחרי הביטול נשאר איסור או לא נשאר איסור. אם אנחנו אומרים שהוא לא נשאר איסור, אז הסברה אומרת שאתה יכול לבטל אותו, כי בסוף אתה תאכל יותר. ואם אנחנו אומרים שזה נשאר איסור, אז הסברה אומרת שאסור לבטל אותו, כי אתה הולך לאכול איסור. התורה לא תתיר לך. לכתחילה, אם אתה לא יודע, אתה לא יכול לברר מה איסור ומה יותר, התורה מתירה לך לאכול, אבל כשאתה יכול לכתחילה, כשאתה יודע מה איסור ומה יותר, לבטל ולאכול דבר שהוא עדיין איסור, רק שהוא בטל, וזה סברה שנגיד שזה לא בסדר לעשות זה לכתחילה. ההבנות האלה, הדרך שאני מציג כאן כדי להסביר את המחלוקת אם אין מבטלים איסור לכתחילה, זה גישה אחת שהגדרתי אותה עכשיו, זה גישה שמנסה להסביר את המחלוקת לאור התוצאה. כלומר, כל העיקרון של הגישה הזאת, לא כתבתי את זה אז כשלמדנו, כי זה היה אחרי זה, אבל כל העיקרון של הגישה הזאת, שלפי התוצאה, האם זה בטל או לא בטל, האם זה הופך להיות תסלוזמנט, האם זה הופך להיות יותר או לא הופך להיות יותר, אנחנו מנסים לדון האם מותר לבטל לכתחילה או לא. אני אכתוב את זה אולי כאן למטה, לא יודע איפה לכתוב בדיוק. פשוט את זה אני אקטין טיפה. אולי גם את זה טיפה. ונכתוב כאן למטה. בהתאם לתוצאה של הביטול, כלומר, בהתאם לתוצאה של הביטול, האם הוא הופך את האיסור להיתר, בהתאם לתוצאה של האיסור, מבארים בדרך זו את ההיתר לבטל איסור לכתחילה. אז זאת הבנה אחת, איך אני שם על זה קווים, מתאר צורה, מתאר צורה, לא יודע, בוא נראה אם זה עובד. עובד, יופי. אז בהתאם לתוצאה של הביטול, אנחנו מנסים לברר את היתר לבטל איסור לכתחילה. מבטלים לברר את, מבטלים למחלוקת, האם מותר לבטל איסור לכתחילה. זו דרך אחת. דרך שנייה שהסברנו, שיש כאן נקודה אחרת, נקודה שעולה מדברי התוספות. לגבי קדרות של פסח, אם אנחנו נתיר לבטל איסור לכתחילה, אז אין שום משמעות לאיסורים. כל אחד יבטל אותם. כל אחד יבטל אותם. כלומר, לפי ההסבר הזה, ניסינו להסביר שאם התורה אסרה איסור, היא לא רוצה שנבטל אותו. כך ניסינו להסביר לפי הרעה והחתם סופר, אם התורה אסרה משהו, היא לא רוצה שתבטל אותו. כלומר, זה לא קשור לתוצאה עכשיו. לפי ההסבר הראשון זה קשור לתוצאה. לפי ההסבר עכשיו, זה לא משנה מה התוצאה. גם אם נגיד שהתוצאה היא שזה הופך להיות יותר. התורה לא רוצה שאנחנו נבטל את האיסור. לא רוצה, זה רצון התורה. אם התורה עשרה משהו, היא לא רוצה שנבטל אותו. אז אם אני אכתוב את זה כאן, את ההבדל בין שתי ההבנות, אני אכתוב שההסבר הראשון בהתאם לתוצאה, אנו מסבירים מדוע אסור לבטל איסור, כי האיסור נחשב כאיסור גם לאחר הביטול, שזאת דרך אחת, הצורה, זו דרך אחת, והדרך השנייה לא מתייחסת לתוצאה, לא מדברת על התוצאה, אלא נסביר את זה לפי אולי, אני לא אוהב כל כך לכתוב ככה, אבל אולי נסביר, אני כותב רצון התורה, אני לא כל כך לכתוב את זה, כי כאילו אנחנו לא תמיד אוהבים להגיד מה זה רצון התורה, אנחנו יודעים מה זה רצון התורה, אבל העיקרון של הדבר הזה, זה לא מעניין את התוצאה. יש כאן איזה משהו שהוא כמו רצון התורה. אם התורה אסרה איסור, היא לא רוצה שנבטלו. אז זה כאילו יותר לנסות להבין, כאילו, ראינו את זה על פי החתם סופר, התורה לא רוצה לבטל, תורה אוסרת, אתה מבטל, זה לא רצון התורה. על הדבר הזה,
רשמנו את זה הרב בתוך האפשרות ב'.
כן, נכון. אני רק שמתי את זה כאן למטה כדי שתראו את שני הדברים יותר, שזה תוצאה וזה הרצון, רק ניסיתי לחדד את הנקודה. בתוך הדברים האלה ראינו שאם מדובר על איסור דרבנן, אז יש, חוץ מההסברים האלה, עוד הסבר שאולי יבוא לזלזל באיסור, ובסוף הוא יאכל בלי ביטול, שזה הלבוש, או שאולי הוא יבטל בכמות קטנה מדי, שזה היד יהודה. וראינו נפקמינות בין הגישות השונות. נפקמינה אחת שראינו, אם אדם לא מעוניין באיסור.
אבל איפה הרעה הזה נמצא?
הבאנו אותו כאן, מלי.
לא, במקור חיפשתי, לא מצאתי, אחרי אני שואל, על איזה מהדורה זה? כתבת י"ט עמוד ב'?
בוא תשלח לי, אני אחפש את זה אחרי זה, בסדר? תשלח לי ואני אנסה לחפש. אז יש לנו נפקמינות בין הגישות השונות, יש לנו דבר אחד, דברי הר"ן, יסוד הדברים הר"ן, כאשר אדם לא מעוניין באיסור, הוא מעוניין רק בהיתר. ובמקרה כזה, כשאדם מעוניין בהיתר, לא מעניין אותה איסור, הוא רוצה לאכול משהו עם תולעים. הוא רוצה לאכול את החיטים. הוא רוצה לאכול את התולעים. לא מעניין אותו התולעים, מעניין אותו עכשיו, לאכול את החיטים. אז לפי הר"ן, זה צריך להיות בסדר. ויש לנו עוד מקרים שהם, שיש מקום לדון בהם, האם הם אותו דבר בדיוק או לא, דבש והשמול נפנו בו נמלים למשל. מצד אחד, זה נראה אותו דבר, גם כן, אתה לא מעוניין בנמלים, אתה רק רוצה את הדבש, ואז זה אותו דבר. ראינו על פי רבי עקיבא איגר שהוא טען שכאן אולי זה מקרה מיוחד, שרק פה נתיר, במקומות אחרים פחות נתיר, כי כאן לא רק שאדם לא רוצה, לא מעוניין בנמלים, הוא מנסה להוציא אותם. אז אולי רק במקרה כזה, אנחנו נתיר. ראינו שלדבר הזה יש עוד השפעות לעוד דינים. דיברנו על כלי שמבשלים בו בשפע, שאם נבלע בו איסור מועט, שאולי הדבר הזה יאפשר להשתמש בכלי, למרות שבסופו של דבר אתה תאכל את האיסור, אתה משתמש, אתה תשתה את המים. וראינו בהקשר הזה שאם יש דבר שזאת דרכו הרגילה, ככה תמיד עושים, אז זה דבר שבו יש גם יותר מקום להקל, כשמדובר על החתיכה, בכל אופן, דבר שרגילים לעשות תמיד, אולי כאן כתב את זה. אולי זה יותר כאן, למעשה סיכמנו שכאשר אדם מנסה להוציא את האיסור, זה מוסכם, זה הדבש. זה גם רבי עקיבא איגר מסכים. כאשר אדם לא מתכוון לבטל את האיסור, זאת הדרך הרגילה להשתמש. הוא תוכן חיטים, הוא עושה שי, זאת הדרך הרגילה. במקרה כזה, יש מחלוקת. יש כאלה שמתירים, למרות שלכתחילה אמרנו שבמקרה כזה, בטח זה כתוב אחרי זה, כאן, במקרה, לכתחילה אמרנו שעדיף רק שיש ספק. זאת אומרת, אתה עושה שייק, לכתחילה, תעשה איזה תהליך מסוים, גם לא תהליך מלא, שים את הטוטים, תוריד את הראש, שים אותם 3 דקות במים עם אמה, תשטוף אותם, בסדר, אל תעשה, אתה לא תאכל את זה, כי אתה חושב אולי שצריך עוד תהליכים. אבל עניין ריסוק, זה יהיה בסדר, כי זה גם דרכו הרגילה לרסק, ככה תמיד רגילים לרסק, עושים שייק עם הטוטים האלה, וגם זה רק ספק, ואז במקרה כזה אפשר להתיר. עכשיו, באופן כללי, ראינו שבאמת במקרה שקשה להוציא את האיסור, אז יש פוסקים שיתירו, אם זה הדרך הרגילה, אם זה התחילה, יתירו אפילו אם זה בוודאי נגוע בתולעים. כלומר, אם אני מסכם את הדבר הזה, כאשר מדובר על ספק אם זה נגוע בתולעים, וזאת דרכו הרגילה, ככה עושים, ככה תוכנים, זה דבר שמקובל להתיר. כך גם פוסקי דורנו התירו. ולכן לעשות שייק מכל פירות דברים שהם מסופקים, זה דבר שהוא מותר. כאשר מדובר על דבר שהוא לא ספק כבר, יש סיכוי יותר טוב, אבל קשה מאוד להוציא את האיסור, וזאת הדרך הרגילה, ככה עושים את זה תמיד, אז גם הדבר הזה יש על מה לסמוך להתיר. כאשר מדובר על דבר שאתה עושה במיוחד כדי לבטל, אתה קנית תרד כדי לעשות מהתרד, יש לאכול אותו בסלט, עלי תרד. ואז התברר לך שבעיה, זה נגוע בתולעים, אתה לא יודע מה לעשות, אתה אומר, טוב, אני אעשה פשטינת תרד. עכשיו, אתה תוכל את זה במיוחד כדי לבטל פה את התולעים. אז מצד אחד זה יותר מסובך, מצד שני, על פי הדברים שראינו ברן, גם זה צריך להיות מותר, כי אין לך עניין לאכול את התולעים, אתה לא רוצה אותם, אתה לא רוצה כמות גדולה יותר ולא טעם של תולעים, אתה רוצה להוציא אותם. אתה תקוע. כלומר, המטרה שלך בסופו של דבר היא היתר, היא לא האיסור. ואולי אם המטרה שלך היתר זה יכול להיות בסדר, אבל נכתחילה בכל אופן אנחנו לא נסמוך על זה, לבד אנחנו נעשה תהליך ונשטוף תהלים במים עם אמא, נעשה תהליך שיכול להיות שהוא סידר את זה, ואז אנחנו נקל יותר. הדבר הבא שראינו זה ביטול איסור דרבנן. ביטול איסור דרבנן, ראינו שיש מחלוקת בעקבות הגמרא בביצה, דף ד' עמוד ב', יש מחלוקת איך להבין את הסוגיה שם, נדלג. אוקיי? אז ראינו שלפי התוספות, כאשר מדובר על איסור דרבנן שיש לו עיקר מהתורה, אסור לבטל. כאשר מדובר על איסור דרבנן, שאין לו עיקר מהתורה, זה דבר שאפשר לבטל. ראינו שהראש והרמה החמירו בשני המקרים האלה, שתמיד אסור לבטל איסור דרבנן בכל מקרה. כלומר, הרמה פוסק לכתחילה שלא מבטלים איסור דרבנן. ראינו את דברי הרמב"ם, שנראה מדבריו לכאורה שאיסור דרבנן הוא מתיר לבטל, וראינו את הרשב"א שהוא אומר שזה תלוי. אבל בעיקרון, כיוון שהוא אוסר בכל מקרה מהמנהג, בעיקרון, העיקרון שעולה מהרשב"א הוא שאתה לא יכול לבטל, אבל אם כבר התחיל להתבטל, אפילו מדבר על דבר שיש לו עיקר מהתורה, מותר לך לבטל אותו, להוסיף לבטל אותו. והשולחן ערוך פוסק כדעת הרשב"א, שאם נפל, מותר לרבות. והפרי חדש, פרי מגדים אומרים, אפילו אם ממש יש שם עיקר, ביטול ברוב, כמו שאמרנו שזה לא בטל ברוב, אתה יכול להוסיף עוד ולבטל ברוב. והרמה פוסק, כמו שראינו כדעת הראש, שתמיד עשו גם באיסור דרבנן שאין לו עיקר, ולהלכה השף וחוכמת אדם מחמירים כדעת הרמה, ולכן בדרך כלל אשכנזים מחמירים, וספרדים מקינים, אבל יש גם פוסקים אשכנזים, התז כן הקל בזה, הפרי מגדים הקל בהפסד מרובה, אז למעשה אם יתערבב איסור דרבנן, ספרדים יכולים להוסיף, אשכנזים עדיף שלא יוסיף, אבל אם בא ספרדי והוסיף, אז גם אשכנזי יכול לאכול. אלה הדברים המרכזיים שראינו, ואני רוצה להוסיף כמה נקודות ממש בקצרה. אני מתלבט על מה לדבר מתוך הנקודות. טוב, אני אגיד בקצרה, אני אתייחס לבשר בחלב, אני אתייחס בקצרה ל... אני אתייחס לכמה נקודות ממש בקצרה. ביטול בשר בחלב. המשנה בחולין, קט"ז עמוד א', אומרת שאם אדם לקח גבינה והעמיד אותה, אנחנו נדבר על זה, אין לו שיעור מיוחד על זה, באור שקיבה כשרה. אתם יודעים, היום בחברות, כשרוצים לקחת גבינה, חלב, ולהפוך את זה לגבינה, אנחנו מוסיפים אנזימים, מוסיפים כל מיני דברים בקלות. פעם היו לוקחים ושמים את זה בתוך אור של קיבה. למה? כי בתוך אור של קיבה יש חלבון, יש אנזים, יש חלבון שנקרא קילוגן, ויש שם כמו הג'לטין, ויש שם דברים שממש מעמידים את הגבינה, יוצרים את הגבינה. אז בדבר הזה מבואר במשנה, שאם זה לא נותן טעם, מותר. כלומר, אם אתה לקחת את הגבינה, הכנת אותה בתוך קיבה של בשר, כן? קיבה. אם לא נותן טעם, מותר. כך גם פסק הרמב״ם, שהדבר הזה מותר, כך פסק השולחן ערוך, בסימן פי זי, שמותר. השאלה היא, למה מותר? למה אין כאן ביטול איסור לכתחילה? והר"ן והרשב"א מבארים שיש איזה חילוק עקרוני. איסור בשר וחלב הוא רק בחיבור שלהם ביחד. זאת אומרת, רק אם זה יתחבר נוצר בכלל איסור. אם ביטלת, יש לך למשל מרק עוף, ואתה רוצה להוסיף קצת חלב. אם ביטלת את החלב הבשר, מראש לא נוצר טעם של בשר וחלב. אז לא ביטלת שום דבר, לא ביטלת איסור. באיסור ויתר יש לנו איסור שביטלת אותו ביתר, הוא היה איסור, אבל כאן לא היה איסור, החלב בפני עצמו הוא לא אסור. הבשר בפני עצמו הוא לא אסור, ולכן לא היה כאן איסור. ביטלת מראש את החלב בתוך 60 בבשר, או את הבשר בתוך 60 בחלב, לא יצרת איסור, ולכן צריך להיות מותר. אבל, למרות הדברים האלה, מדברי הרמב"ם והשולחן ערוך, שראינו מקודם, אז נראה לכאורה שזה רק דיעבד. כלומר, נראה מדבריהם שאם העמיד את הגבינה בתוך קיבה כשרה, אז זה בסדר, אבל לא לכתחילה. ו... כן?
ההסבר מתאים בעצם לשיטה שאומרת שביטול איסור לכתחילה, זה לא רצון התורה שנבטל את האיסורים, אבל כאן, לכאורה מה שהרב אומר, לא היה קיים איסור במציאות, ממילא לא ביטלתי איסור, להסבר הזה זה מתאים, אבל ההסבר של התוצאה היא שעשיתי ביטול של... שבתוצאה יצרתי מציאות שהיא מותרת, אז להסבר הזה זה לא מתאים.
כן, זה מעניין. כלומר, לדבר שאתה אומר רצון התורה, אולי זה יעבוד, כי לא אכלת בשר וחלב. להסבר השני, יש מקום לחשוב. יש מקום לחשוב, והאמת שגם זה יש מקום לחשוב. זה נכון. יש לנו עכשיו כמה סתירות. כי יש מקומות שאנחנו רואים שהפוסקים החמירו גם ביחס לבשר וחלב. לכאורה היה צריך להקל, אבל יש מקומות. א', ראינו שהשולחן ערוך פסק שזה רק בדיעבד. וגם עוד כל מיני מקרים, יש כל מיני מחלוקות, יש לך סיר שנפלה עליו טיפת חלב מבחוץ. אז השח אומר, כשאתה שופך את התבשיל הבשרי, יש לך טיפת חלב על הסיר. אל תשפוך אותו דרך הטיפה, למרות שהוא בטוח יתבטל, מילה שאין מבטלים איסור לכתחילה. כלומר, השח מחמיר כאן בביטול איסור לכתחילה בבשר וחלב, גם השולחן ערוך. נראה שזה דיעבד, גם הרמה בסימן צדיק ט' וסעיביו, גם כן נראה שאם נפל המים כזית חלב, שנפל וכולי, יתבטל. אז זה וזה, עוד פעם מדובר שם על דיעבד לכאורה, ויש מחלוקת למעשה בין הפוסקים, אנחנו נוטים לומר שאסור לבטל איסור לכתחילה מדרבנן, גם מבשר וחלב. למה? מה הבעיה? הרי ראינו שלפי הסברה לכאורה זה צריך להיות מותר, וראינו שרושלים הסבירו שזה מותר, אז יש תשובה הזו בשוט רבי עקיבא איגר, ושוט רבי עקיבא איגר בסימן רעי טוען שמצד הדין זה מותר, אבל לא רצו לחלק בין בשר לחלב לשאר איסורים, זה מתחיל לבלבל, זה אתה מבטל, זה אתה לא מבטל, ולכן הוא אומר שהשח אסר כמו שראינו, כלומר אנחנו אוסרים, אבל זה ודאי מדרבנן. אם בביטול איסור לכתחילה רגיל יש מחלוקת, או ראיתה, או זה כאן, זה ודאי מדרבנן, כי בעיקרון מצד הסברה אין כאן איסור בכלל, וזה היה צריך להיות מותר, אבל אוסרים. מדרבנן, לגבי קיבה, אז יש מחלוקת. האם מותר לכתחילה להעמיד בקיבה או לא לגבי גבינה? יש כאלה שאומרים שלא, אבל רבי עקיבא איגר אומר שאולי בזה אפשר להקל יותר, כי מדובר על קיבה שהתייבשה ממש, כמו עץ, ואז לא ברור שזה בכלל בגדר איסור, כלומר, מדובר ממש על דבר יפה, שאולי במקרה כזה זה יהיה... זה יהיה בסדר.
הרב, אתה יכול לחזור עוד פעם, מה הסברה שזה אמור להיות יותר קל בבשר וחלב?
כן. אז אני, שנייה אחת. רק נכתוב פה בקצרה. אני כותב ממש בקצרה פה. ביטול בשר וחלב לכתחילה. אז רק נגיד משנה חולין זין עמוד א', שם ראינו עיקר הדין, אם העמיד גבינה בתוך קיבה, אבל קיבה של קשרה, מותרת הגבינה. כך ראינו שם, הגבינה במקרה כזה תהיה מותרת, אם אין טעם של בשר, כן? אם אין טעם של בשר בתוך הגבינה, והרמב״ם, כך פסקו, הרמב״ם והשוע, השוע זה פיזיין יודן. עכשיו, על הדבר הזה, שאלנו מדוע אין כאן איסור לבטל איסור לכתחילה, ואז אמרנו שהרשב"א והר"ן מסבירים בדרך הבאה. כל איסור בשר וחלב הוא רק כאשר הם מתחברים. לכן, אם הבשר בטל ב-60, בטל מראש, כן? בטל מראש ב-60 בחלב, לא נוצר כאן איסור. לא נוצר בכלל איסור, זה בטל ב-60 בחלב, לא נוצר בכלל איסור, לכן אין בעיה לבטל. בניגוד לאיסור, האיסור היה קיים עוד לפני התערובת, ולכן אסור לבטל אותו בתוך התערובת. ואיסור היה קיים, אסור כאן לבטל את האיסור. בשר וחלב שום דבר לא היה אסור, בשר מותר, החלב מותר, שמת את הבשר בתוך החלב, הוא התבטל ב-60, הוא מעולם לא קיבל טעם של בשר. אז כיוון שהוא לא קיבל מעולם טעם של בשר וחלב, לא נוצר פה איסור בכלל. ולכן הדבר הזה מותר, ואמרנו להלכה, משמע מהרמב״ם והשוא, שההיתר הוא רק בדיעבד, וכך גם ברמה ובשח, ראינו בכל מיני מקרים, והסבר פשוט רבי עקיבא איגר, זין, בעיקר הדין, היה צריך להיות מותר. כלומר, מעיקר הדין באמת היה צריך להתיר ביטול בשר וחלב, כשזה בטל ב-60 לכתחילה, אלא שלא רצו שנתבלבל, ונתיר ביטול שאר איסורים, לכתחילה, ולכן אסרו גם בשר וחלב.
הרב, לפי זה, לפי רבי עקיבא איגר, יוצא שבשר וחלב, הביטול שלו, איסור לבטל אותו זה מדרבנן?
לפי זה יוצא שאיסור לבטל אותו מדרבנן לכל הדעות. גם לדעות שחושבות שבדרך כלל זה דאורייתא, כאן זה דרבנן.
עכשיו, למה אי אפשר להסביר את המקרה של המדע בקיבה, שזה דרכו בכך, זאת אומרת, ככה היו עושים גבינות. והמקרה הזה רק בא ללמד שדבר שזו הדרך, ואני לא מתכוון לבטל, אני מתכוון לעשות גבינה, אז לזה תראו, בגלל הטעם הזה.
קודם כל, זה שאלה מעולה. השאלה היא שאלה מצוינת, זאת באמת שאלה טובה. הוא אומר, הרי, איך עושים גבינה? ככה עושים גבינה. כלומר, גבינה עושים בדרך הזאת, מהעמדה, בדרך הזאת. ואם כך עושים גבינה, אז מה השאלה בכלל? ראינו שאם זה דרכו, אדם לא מתכוון בכלל לבטל, צריך להיות מותר, אז גם מקרה שלנו צריך להיות מותר. כאילו, מה בכלל הדיון? זו שאלה מצוינת, וכנראה שאנחנו נצטרך להבין שבדרך כלל אין לך שום עניין בכל האיסור. אתה תוכן, אתה לא רוצה את התולעים בכלל. במקרה הזה, אתה איך נגיד, אתה כאילו מעוניין, אומנם לא בחלק האיסורי, אבל אתה מעוניין במשהו שהבשר יעשה לחלב. אז תגיד לו, אני לא צריך את הבשר, אני רוצה רק את הג'לטין שם, אבל יש איזה משהו בתוכו שאתה רוצה שיעשה, לכן יכול להיות שזה יותר חמור. למרות שבאמת השאלה היא שאלה טובה. אני רוצה לעבור לדבר הבא. הדבר הבא, אני ממש אדבר עכשיו על עוד כמה דברים בקצרה, ממש, יש לנו 13 דקות, יש אחרי זה שיחה בבית מדרש, מי שנמצא, אני אחצור בנית באחת. אז יש לנו עוד שני דברים. דבר נוסף, זה עבר וביטל. אדם ביטל, אז יש לנו משנה בתרומות, בפרק ה', משנה ת', שהיא אומרת, אם זה במזיד, אסור. שוגג, מותר, אם אדם ביטל במזיד, אסור ליהנות. ביטל בשוגג, מותר ליהנות, כך פסקו הרמב״ם, שולחן ערוך. וכאן יש לברר כמה דברים. דבר אחד, כשהמשנה אומרת שבדיעבד בשוגג מותר, האם זה אפילו באיסור דאורייתא, הפרי חדש חשב שאסור, אפילו בדיעבד, אם מדובר על איסור דאורייתא, אבל רוב הפוסקים חושבים שמותר ככה, אנחנו פוסקים להלכה. כלומר, גם איסור דאורייתא, אם הוא יתבטל בשוגג, מותר. והדבר הזה, יש לו כל מיני סיבות. למה אנחנו אומרים את זה? הרי איסור דאורייתא, יש לנו ספק, דאורייתא לחומרה, אבל כל האיסור דאורייתא זה לבטל. נדבר על דרבנן, הכל כנס, כל דין מעשה שבת הוא כנס, וכל המקרה שלנו זה הכל כנס. כך אומר השח, וכל הכנס הוא במקרים מסוימים, אבל כאשר מדובר על שוגג, אז לא כנסו, אפילו באיסורי שבת, רבי מאיר מקל במעשה שבת בשוגג, והמשנה עבורה בתחילת סימן שהיא נותחת, פוסק אותו במקום צורך, שאם יהודי עשה בשוגג, מותר במקום צורך ליהנות מזה, אז לכן, התירו המקרה שלנו. אז למעשה, אנחנו אומרים, מזיד אסור, שוגג מותר, ושוגג מותר הכל. גם איסור דרבנן, גם איסור תורה, זאת ההלכה. אני לא יודע אם נכתוב או לא נכתוב כל דבר, כי זה ייקח זמן. לא יודע אם נכתוב. רק נראה מהר אני אכתוב, אני לא אכתוב את הכל, אבל את
הכל.
עבר וביטל, מה אתה אומר?
מה קורה לזה? שבשוגג גם דאורייתא גם דרבנן מותר?
אז למעשה אנחנו אומרים, על פי המשנה בתרומות, משנה בתרומות, אשר ראינו, היתת, ביטל ומזיד, תור, ושוגג מותר. ולגבי השוגג, אז אמרנו שלהלכה מותר אפילו אם ביטל צור דאורייתא. ושוגג יהיה מותר אפילו אם ביטל איסור דאורייתא דלא כפרי חדש. והסברנו, הסברנו לא לכתוב כבר, שסיבת היתר היא, אפילו אם ניתו איסור חתכי עוד הורייתא, אבל הכל כנס כאן, וכנס אנחנו מקלים בכל מיני מצבים, לכן צריך להיות מותר, אולי נכתוב, יש כמה סיבות, אבל סיבת היתר, ישך נכתוב לפחות, כל דין זה הוא כנס לרבנן, כל הדבר הזה. ולכן אין לאסור ושוגג בדיעבד. עכשיו, יש לנו דבר מאוד חשוב, ומבוא לדברים שאנחנו נדבר. יש אדם לא דתי, שהוא לא שוגג בדיוק, אבל הוא אומר מותר. מה זאת אומרת? הוא אומר מותר, הוא פשוט לא דתי. אז הוא אומר, מותר לעשות בשבת, הוא לא שוגג, זה לא שהוא לא יודע שהיום שבת, זה לא שהוא לא יודע שדתיים לא עושים. או במקרה שלנו, הוא אומר, מותר. ויש מקום להאריך בזה, אבל יש מחלוקת. האם אומר מותר נחשב כשוגג, או לא נחשב כשוגג, אתה, זה על פי התוספות בבחורות, מקל בדבר הזה, ויש פסקים אחרים, הפרי חדש, הפרי פלייטי, שמחמירים בדבר הזה, אבל למעשה, גם החוות דעת וגם הפרי מגדים וגם המשנה ברורה, פסקו כדעת התז, שאומר מותר נחשב כשוגג. אז יש לנו דין של שוגג, וגם אדם שהוא לא לגמרי שוגג, אומר מותר, גם זה אנחנו מגדירים כשוגג. יש לנו, אני רק אכתוב, אומר מותר, אני אכתוב ככה בקצרה, עכשיו, כשוגג, ואמרנו חבודה, פרי מגדים, משנה ברורה, הם כולם אומרים שזה נחשב כשוגג, אני כותב ולא כפרי חדש, כמו שאני עכשיו. יש לנו עוד דבר.
אם מותר שוב, לא הבנתי, סליחה, אם אפשר לשאול.
אומר מותר, זה אדם, זה קצת יותר מורכב הדבר הזה, אבל זה קצת מזכיר אנשים חילונים בימים. מה זאת אומרת? זה לא שמדובר על מישהו שלא יודע מה זה שבת. הוא יודע מה זה שבת. לא מדובר על מישהו שלא יודע מה זה תרומה ושאסור לבטל. הוא יודע, אבל למשל, תינוק שנשבע בין הגויים, שהוא פשוט אומר שמותר לעשות. למה הוא אומר שמותר? כי הוא נשבע כך, הוא גדל. הוא יודע שיהודים עושים אחרת. אבל הוא אומר, הוא לא למד את זה, הוא אומר, מותר לי לבטל את הדבר הזה. זה לא שהוא לא ידע, הוא יודע בדיוק. הוא אומר, מותר. עכשיו, יש דיון לגבי חילונים בימינו, אולי לדון אותם כתינוק שנשבע. אז אני אשמע, הם גדלו ככה, זה כאילו... אז זה כאילו יותר... זה לא שוגג, כי הוא מבין את ה... הוא יודע שהיום, שאסור לבטל תרומה, הוא יודע שלדתיים עשו, אבל הוא חושב שמותר. למה הוא חושב שמותר? כי הוא לא דתי, כי הוא תינוק שנשבע, כי הוא נז... לא מדובר על מישהו שכפר, על מישהו שהוא מרד, שהיה דתי, לא דתל"שי. זה פחות או יותר העיקרון. יש לנו עוד שאלה חשובה, מה קורה אם הוא ביטל? עבר וביטל, אדם חילוני, עשה, ביטל. עכשיו, השולחן הוא פוסק, בצדיק ת' ו', שעבר וביטל אסור, כדי שלא ייהנה ממעשיו הרעים. עבר וביטל.
זה לא מה שאמרנו מקודם, מה זה עבר וביטל? זה לא משנה בתרומה, מה שלמדנו מקודם?
נכון.
מה ההבדל ביניהם?
נכון, אתה צודק, תכף אני אסביר. אז עבר וביטל, זה אסור. אבל, זה ההמשך כאן, לא רק שאסור בשבילו, אלא גם אסור בשביל מישהו ביטל בשבילו. זה ההבדל של השולחן ערוך, אסור אפילו לאחרים אם הלא ביטל בשבילם. כלומר, מישהו בשבילך מכין לך עכשיו בבית תבשיל, הוא חילוני, לא אכפת לו, הוא לוקח, הוא בטל, אומר בשבילך אני אבטל. אז השולחן ערוך פוסק שאסור. בהקשר הזה, יש דיון בכל מיני מקרים, מה קורה אם אדם ביטל סתם, הוא לא חשב עליך, והדבר הזה מאוד משמעותי, כי אתם מכל אנשים שמבטלים בתוך מפעל, בתוך כל מיני דברים, בעיקרון אנחנו אומרים שעשו, אני כותב, ויש מקום לדון במקרים שונים, אני לא אעריך בזה הרגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש לנו מפעלים. במפעלים, ראינו לפי השולחן ערוך, הם מכינים את זה בשבילך. אז לכאורה אם מפעל מבטל, לוקח יש המון חומרים ומפעלים שרוצים להוסיף, חומר שהוא לא קשר, הוא מוסיף, הוא מבטל אותו, זה מבטל ב-60 בסוף. אז לפי השולחן ערוך ראינו שזה אסור, כי הוא עושה את זה בשבילי. ורבי עקיבא איגר, על פי הדברים האלה, הוא כותב בשם הריבש, הוא כותב שאם אדם, אפילו שהוא לא עושה למישהו ספציפי, הוא לא מבטל בשבילך. יש לו מפעל, הוא מבטל לכל מי שיבוא לקנות. גם הדבר הזה אסור. כלומר, לא רק בצורה אישית שהוא ביטל שלוימי למוישה, אלא מישהו שעשה בצורה כללית, נכתוב אולי שלוט רבי עקיבא איגר, על פי הריבש, גם מי שמבטל עבור כל מי שיבוא לקנות, אסור. אסור לכולם, כן?
אם הבנתי נכון בתז, הוא אומר שזה רק אם הוא יודע שהוא עושה עבירה, לא?
עכשיו, יש כאן עוד דברים שיש מקום באמת לדון בהם. ויש, אולי אני רק... טוב, נגיד את זה עכשיו. אם הוא לא יודע שהוא עושה בכלל עבירה, אז יכול להיות שזה יותר קל. או למשל, הייתה שאלה שנשאלה על ידי משגיח, שבעל המפעל לא מודע לכל הדבר הזה. הוא לא שם לב, הוא הבעלים. הוא לא יודע, הם לוקחים איסור והם מבטלים. הוא בכלל לא מודע לכל העניין הזה, אבל המשגיח יודע. ושאלו את הרב אליושיב. אז הרב אליושיב אמר, זה הולך לפי הבעלים. אם הבעלים לא יודע, זה לא נאסר. כי הבעלים לא יודע, מישהו בפנים עשה, אבל הוא אומר, זה לא מהדרין. אם אדם בכלל לא ידע שזה איסור, אז באמת, זה יותר קל. כי אז, אם הוא לא ידע לך שזה איסור, זה כמו השוגג שראינו, או הדברים האחרים, אז זה עוד יותר קל במקרה כזה, בטח לאחרים. אם מדובר על מפעל של גויים, אז זה בסדר, כי מפעל של גויים מייצר לגויים. נכון שגם ישראל רוצה לאכול שם. אתם יודעים, יש הרבה השלכות של OU, אחות, הם הולכים למפעלים, הם בודקים את פס הייצור, אומרים, בסדר, אין פה שום דבר לא קשר. במקרה כזה, אפילו אם מבטלים איסור, זה יהיה בסדר. כי זה לא נעשה בשביל ישראל, זה נעשה בשביל גויים. אז אם מדובר במפעל של גויים, והמוצר נעשה גם לגויים, אז במקרה כזה, יהיה מותר, כי לא יתבטל עבור ישראל. אז זה איזה מקרה שצריך להיות מותר. יש דברים אחרים שדיברנו קודם, שזה התהליך הרגיל. ככה עושים, מפעל שעושה שייקים. מפעל שעושה שייקים, אולי זה יותר קל, כשאי אפשר להוציא את האיסור. הוא עושה שייקים מטוטים, או זו טרחה גדולה. אז יש יותר סיבה להגיד שכיוון שהכל כאן באמת קשה להתיר את האיסור, וזה דבר שבכל מקרה הוא עושה, כאילו זאת הדרך הרגילה, ככה עושים את המוצר הזה, אולי יש מקום להקל. אני רק רוצה עוד דבר אחד ממש בסוף להגיד, אנחנו אולי נדבר על זה, אני לא יודע אם נדבר על זה או לא. היה רצון, יש בעיה, יש הרבה אנשים שלא מפרישים תרומות ומעשרות. מהלך הדורות הייתה בעיה כזאת. עכשיו, להפריש תרומה גדולה, כל אחד מוכן, זה כלום. זה כלשהו. אבל תרומת מעשר, אנחנו מדברים על מעית. מעית זה כמות ענקית. ענקית. והייתה הצעה שאולי יפרישו מעשרות. אבל אחרי שיפרישו את המעשרות, יבטלו אותם. יעשו ביטול, יבטלו אותם, ואז יבטלו אותם בתוך התערובת, יוסיפו עוד קצת, וזה יהיה בטל. במאה התערובת תהיה בטלה, ואז זה יהיה בסדר. הייתה הצעה כזאת, היבץ חידש שדבר שאתה הוצאת אותו, והחזרת אותו למקור הראשון שלו, לא מתבטל. אתה הוצאת את התרומה מהתערובת, אתה מוסיף עוד קצת, ואתה מחזיר אותה לתערובת. הוא אומר, זה לא מתבטל. והחזון איש חושב שזה כן מתבטל. עכשיו, מקודת שאומר לכם עכשיו, זה דיונים של מהלך השנים, איך להציל אנשים מכל איסורים ולעשות. בדרך כלל אנחנו לא עושים דבר כזה, והחזון איש אמר, זה יכול לעבוד, אבל אם תעשה את זה, יפסיקו להפגיש מעשות, אז לא עושים את זה. יש גם שאלה של, אם זה אסור, אז הם אומרים לאדם חטא, כדי שיזכה חברך, אבל זה עוד דיון מעניין בעקבות הדברים שלנו. אז אנחנו ראינו את הדברים המרכזיים, בדין אין מבטלים איסור לכתחילה. יש עוד דברים נוספים שלא התנחס להם כל כך עכשיו, אבל הם נמצאים בסיכום שלפניכם, ואני אשלח בעזרת השם גם את המצגת, הסיכום יש לכם עכשיו, ואני מקווה שעם הסיכום והמצגת אז אפשר לסכם את הנושא בצורה טובה, ובעזרת השם, בשבוע הבא אני אשלח את המקורות של בריאה, שזה יהיה הנושא הבא שלנו. מוריי ורבותיי, שיהיה לכם יום מקסים. יום חמישי, כל מי שיכול להגיע, אנחנו הולכים לפארק הצבעים,